שלום דנית.
שלום רותם.
השבוע יש לנו אורח שמגיע מתחום אחר לגמרי. אנחנו כולנו מדברים כל הזמן סייבר, כתוכנית מדברים סייבר, אבל יש לנו אורח שמגיע מהכיוון השונה לגמרי שקשור לעולם הסייבר. עולם הקבטים, עולם ההבטחה הפיזית, העולם הזה שבעצם התחיל את כל המתודולוגיה הזאת שקוראים לה עולמות הסייבר שאנחנו חיים בה היום.
זה בעצם הבטחת המידע.
זה בעצם הבטחת המידע של פעם. יותר מזה, הם בעצם היו הסיסויים של פעם, אלה ששמרו. ואני בטוח שאני באופן אישי נורא מתרגש שעכשיו שניים, עוד פעם עשיתי את זה לעצמי, שיצאים משירות המדינה, קופצים עליי ככה בפודקאסט, ואני מולם. ובאיזשהו מקום אני חושב שפעם קבעת, זה היה הסיסו של ארגון. ואז הביאו בחור חכם ומתחכם עם משקפיים, שאמרו לו, אתה תהיה רק על הבטחת מידע, הוא היה אחרי להבטחה הפיזית, והוא היה איש על שרירים, האיש החזק וזה, והיום מתחיל להיות איזשהו, אתה יודע, כולם מדברים על קונברג' בכל מיני מקומות, אז אני חושב שיש פה גם איזשהו עניין של קונברג' בין הבטחה פיזית להבטחה של, להבטחת מידע.
תשמע רותם, בהרבה מאוד ארגונים, בטח, לא יודע, דרך מ-2016, בהרבה מאוד ארגונים, הקבט, מי שהיה אחראי על ההבטחה הפיזית, הוא זה שאמרו לו, בוקר טוב חבריקו, הוסמכת, ומהיום אתה אחראי גם על הבטחת המידע של הארגון הדיגיטלית, והיו הרבה מאוד קבטים, שאני זוכרת שפגשתי במהלך העבודה שלי, שביום אחד היו צריכים פתאום להבין בעולמות של IT, ומערכות, והתעבורה של המידע, ותקשורת, והכל נפל עליהם בבת אחת, ותן לי לגלות לך שזה עדיין קורה. אז דרור, ספר לנו איך הגעת לעולם הזה, והאם גם עליך הפילו את כל הדיגיטלי.
האמת שמדהים, הקדמה כזאת לא נותר לי הרבה, נראה לי מיצינו את החצי שעה הראשונה של הפודקאסט. אבל
אז תודה לכם על פרק נהדר.
אבל מאוד 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 מדויק. אני בדקה רקע, אני בעשור השישי לחיי, פורש של שירות הביטחון, איש הבטחה בכל רמה חברה, רותם תיאר את זה מאוד מדויק, בערך לפני 30 ומשהו שנה עשיתי את הקורס הראשון שלי כמאבטח, ובמהלך הקריירה התפתחתי לתפקידי הדרכה וקבטיות בארץ ובעולם, ומה שתיארת הוא אחד לאחד מה שקרה במציאות, זאת אומרת, אחר כך ניכנס לזה טיפה יותר לעומק, אבל הדבר הזה שנקרא לו הבטחת מידע, ואחר כך הפך להיות סיסו, נכנס לשולחנו של הקבט, כרם ביום בעיר עם אפס הבנה. אם אני רוצה לפתח את מה שאמרתם במשפט אחד, אז אני מוצא היום אנשי מפתח בתפקידי VP, בתפקידי מנכ״ל, שזה הקבטים לשעבר, מנהלים או לפחות מנסים לנהל או לשלוט בעולם הזה שקוראים לו סייבר, ואותי אישית זה משעשע, כי אני בזון איתם מבחינת גיל ומעמד, אבל אני יודע כמה הם לא מבינים, כי אני יודע כמה אני לא מבין בתחום הזה. אז זה אירוע משעשע ומעניין. לסכם את הקריירה, פרשתי ב-2015 לאזרחות. כמו שאמרתי, מעולמות פיזיים לחלוטין, עם התמחות בעולם של הבטחת תעופה. זה היה הקור ביזנס שלי בשירות המדינה. בגלל שירות ארוך שנים בצרפת, התחברתי לשפה ולמדינה, פתחתי חברה לייעוץ הבטחה בשם גריי, שיושבת בתל אביב ובצרפת, והתחברה לארגונים משמעותיים, מסחריים, פרטיים וגם מוסדיים בצרפת, ובעצם בשנים האחרונות אנחנו בעולמות של ייעוץ הבטחה לארגונים האלה. התחברנו כאן גם כי אני מכיר את רותם אישית, וגם בשנים האחרונות, וגם כי אתם...
אני לא אשם, נשמע לך שאני לא אשם.
זה לפודקאסט אחר, זה היה חיבור מעניין. אבל מצאתי את עצמי בשנת או שנתיים אוטוטו של קורונה יותר ויותר מתחבר לזון הזה שנקרא לו סייבר, ומוצא את עצמי נדרש מאותם ארגונים שעשיתי להם ייעוץ בעולמות הפיזיים לייעוץ וטכנולוגיות בעולמות הסייברים, ובעל כורחי אפשר להגיד מצאתי את עצמי מתעניין בתחום, נכנס לתחום, חוקר אותו, ותורמת חלקי בזונים מאוד מאוד ספציפיים, בעולמות הפיזיים, בעולמות שקשורים לבני האדם. אתם לא יודעים מה זה, אבל בסוף מאחורי המקלדת יושב איזה איש כזה שמקליד, הוא בעיניי נקודת החולשה של כל המערכת הזאת, וגם בעיניים של מתודה, של מתודה תקיפה.
זהו, אז אני רוצה, אם אתה יכול לסדר לנו, אוקיי, למאזינים שלנו, לנו, את נקודות המשיקות בין עולם של ייעוץ אבטחה פיזי לעולם של ייעוץ אבטחת סייבר. מה, איפה הנקודות מתממשקות?
כן, אני, זה מחזיר אותי למשפט שפתחתם איתו, שבעצם הקב"ט קיבל כרם ביום בהיר את עולמות הבטחת הסייבר, אז האירוע הוא טיפה יותר גדול מזה. אם אני מסתכל על הארגון, על שירות ביטחון הכללי, לאורך שנים ועד איפשהו סוף שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, באג'נדה שלו הייתה הגנה פחות או יותר, מאוד בגדול, ובלי להיכנס לפרטים, הגנה על שלושה אלמנטים מרכזיים. הבטחת אישים, ראשי ממשלות, שרים, חברי כנסת וכולי, הבטחת מתקנים, שגרירויות, משרדים ממשלתיים וכולי, והבטחת תעופה, מטוסים, קרקע וכולי. זה היה, בעולמות של הבטחה, זה היה המיליה של שירות ביטחון הכללי. עם התפתחות האינטרנט, המחשב, התקשורת, המרחב, הקיברנטי, בעצם הראו יותר ויותר אירועים שגרמו למדינת ישראל, בהתאמה לשירות ביטחון הכללי, להיכנס לעולמות האלה של סייבר. אז אני, בתור מי שגדל במליא הזה, זוכר את הימים שבו אותו הבטחת מידע, כמו שקראת לזה, היה ברמת ענף, מחלקה במקרה הטוב, ואיפשהו בסוף שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, העולם הזה גדל למחלקה ולחטיבה, ובהמשך גם לרשות, והוגדרו בתוך הדבר הזה תשתיות קריטיות של מדינת ישראל, והגוף הפך להיות גוף מנחה לאותן תשתיות. אגב, שמעתי בתוכנית שלכם בסיכום השנה שעברה איזשהו דיון על מה זה תשתית קריטית וכולי. אז זה מאוד מעניין, כי השירות נכנס לעולם של הגנה על תשתיות קריטיות, הוגדרו תשתיות קריטיות, אבל היום כשאתה בוחן באמת מה זה תשתית קריטית, אז אתה רואה שלכל קבט בארגון הקטן והמצומצם שלו, חברת תנובה נקרא לה, או חברת אוסם נקרא לה, יש תשתיות קריטיות. ומוצא את עצמו הקבט, שתכף נגדיר אם זה הקבט, ה-IT, ה-CISO, מי מהם או שלושתם ביחד, או אולי אפילו ברמת סמנכ"ל, CTO כזה, הם מוצאים את עצמם עוסקים ב-day to day שלהם, בהגנת התשתית שמבחינתם היא קריטית לתפקוד הארגון.
אני יכול להגיד לך שבסופו של דבר, מהניסיון שלי, ברוב המקומות שיש איזושהי חברה יצרנית, או חברה שהיא באמת תשתית קריטית למדינה, כמו גז, חשמל, מים, נפט וכו', אז חברה יצרנית, הנכסים הקריטיים שלה, שהיא צריכה להגן עליה הכי הרבה, אלה בעצם מה שנקרא money makers שלה, זה תמיד יהיה התשתיות שמייצרות את הכסף. אם אנחנו מדברים על אוסם, אז זה מפעלי ייצור, אם זה שטראוס, אותו דבר, אם זה תנובה, אותו דבר. הרי בסופו של דבר, הכסף מגיע משם. אני לא רואה את חברת תנובה מקבלת כסף מזה שיש לה עובדים בענת חשבונות. יש לה כסף מזה שהיא מייצרת ומוכרת משהו מוחשי. אז החברות היום, זה יפה שעשית איזושהי הסתכלות מהמצב הלאומי שלנו כלאומי, והגעת למצב של חברה. אחד הדברים שהיום אני רואה בחברות, זה דווקא המצב שלא מצליחים להסתכל על הדברים הנכונים בתור נכסים קריטיים, וזה פה מביא חברה לקבל החלטות מאוד מאוד שגויות, בהרבה מאוד מקומות, לא אגיד שמות של חברות, אבל הרבה מאוד החלטות שגויות, דווקא על מה יותר לשים כסף בנושא הבטחת מידע, שזה פונקציה מאוד משמעותית וחשובה.
מה שרותם אומר, גם מזכיר את התהליך שציינת, זה באמת היה איזשהו מעבר שמתחיל בהגדרת הנכסים, כי ככה גם הגדירו את התשתיות הקריטיות, קודם כל מה הכי קריטי להגן עליו, ומשם אנחנו נבנה את השיטה להגן, אם זו היחידה, ואם זה אחר כך הופך להיות יותר ממוחשב. אבל אני כן רוצה להחזיר לשאלה שלי ולדבר על נקודות הממשק, כי מאוד קל לנו למשוך את הדיון לאזורים שאנחנו כבר יודעים לדבר עליהם, לאזורים הדיגיטליים, ולך תדע, יש לנו פודקאסט שלם על זה, אבל אני רוצה כן לחבר אותנו לאזור הפיזי הזה. כי אני יודעת היום גם מלקוחות שלי שיש הרבה נקודות ממשק, והרבה פעמים גם בתהליכים מביאים את הקבט לתוך הדיון, גם אם הוא אחראי על ההבטחה הפיזית ועדיין יושב הסיסו ועדיין יושב ה-CIO. אז תן לנו את הנקודות האלה, שיהיה לנו מסודר.
בכיף, האמת שאם אני מסמבל את המעורבות של הקבט בעולם הזה, אז אותי, כשנכנסתי לעולם, ריתק, אפילו ברמה הסמנטית, שאני מוצא שאותם מונחים ששימשו אותי כקבט בעולמות הפיזיים, משמשים היום את אנשי הטכנולוגיה למיניהם. זאת אומרת, שאתם מדברים על רטים, אז יש לכם בראש רטים, לי יש רטים, חבר'ה שעם כסדות שכפצים מפודים ומשקפיים מנסים לחדור לאיזשהו מתקן צבאי או לפגוע באיזשהו מתקן ממשלתי. כשאתם מדברים על פנטרשן טסט, יש לכם את האוריינטציה שלכם, יש פנטרשן טסט מעולמות אחרים, והאמת שההסתכלות הזאת, גם כל הסיפור הזה של תקיפה, אם אתם רוצים אחר כך נדבר על זה טיפה יותר בהרחבה, כי זה מה שאני באמת עושה היום, בעולמות הפיזיים הקבט או המערכת דרשה מהקבט להגן על המתקן שלו, קראנו לזה בזמנו בראי התוקף או כעין שלישית. מה זאת אומרת? אפילו ברמה הארגונית אני זוכר שהבאנו גופים תוקפים, בסדר? לא נשתמש בשמות המלאים שלהם, אבל גופים תוקפים שהמומחיות שלהם זה בתקיפה, והצבנו אותם אל מול הקבט, והקבט מצא את עצמו מגן כנגד גוף תוקף, גוף ידיד במקרה הזה, אבל שמדמה תקיפת יריב, וקיבל באמצעות גוף שלישי אובייקטיבי במרכאות, או חסר ידע או מוקדם, איזושהי תמונת מראה של הארגון שלו. עכשיו אני נכנס חזרה לאותם מונחים, או מנסה לתרגם את אותם מונחים לממשקים שבין קבט לבין עולמו של סיסו היום, אז בעצם קבט וסיסו עושים את אותו דבר, הם ממפים את הארגון שלהם, קבט עושה את זה במקומות הפיזיים, הוא מוצא את נקודות החולשה, הוא מוצא את המערכות, הוא מוצא את הפתחים השונים שדרכם יכול להיכנס תוקף, והוא מוצא להם בהתאם להערכת הסיכונים שהוא מבצע, הוא מדרג את הסיכונים האלה לפי איזשהו מדרג, ו שם להם הגנה. אתם קוראים לזה לפצ'פצ' בהרבה מקרים, אהבתי מאוד את המינוח הזה, אבל הקבט כל היום מפצ'פצ' חורים שהוא מצא אצלו בהגנה. ולכן התפקיד של מגן פיזי ומגן וירטואלי הם די דומים. אני מוכרח להודות שעכשיו שאני מכיר טיפה יותר את העולם הזה, אז עולמו של הסיסו הרבה יותר קשה, מכיוון שהעולם הווירטואלי הוא מגוון יותר, רחב יותר, הכלים בו מתוחכמים יותר, המשחק הזה של חתול ואכבר הוא הרבה יותר מהיר, הקצב שלו הוא הרבה יותר מהיר מהעולמות שאני מכיר, מהעולמות הפיזיים שאני מכיר, ולכן האתגר הוא הרבה יותר גדול. אני חושב אם אני משווה ארגון קטן בינוני בעולמות הפיזיים לעומת העולמות הווירטואליים, אז העולמות הווירטואליים הרבה יותר מורכבים להגנה.
אני אגיד, דרור, יש לנו בסופו של דבר את העולם הפיזי, שבעצם תמיד יש את הבדיחה של אנחנו הגענו בארגון שלנו הכי טוב בעולם, אבל בסוף המזכירה פתחה את הדלת. כאילו, זה שמה, זה תמיד יהיה שמה. איך אתם היום ניגשים בכלל ברמה הארגונית? הרי בסופו של דבר, אחד הנכסים הכי משמעותיים שיש היום לארגון, זה הנכסים הדיגיטליים שלו. זה המחשוב, זה השרתים, זה הדברים, זה הנכסים של מידע. שבעצם, זה הדבר היחידי שאפשר לקמת בסופו של דבר. אם מישהו יגנוב כיסא, זה לא מעניין. גם בעולמות של הקבט, למרות שקבט הפסיד פה, אבל סיסו לא. רק רוצה להגיד. בסופו של דבר, יש לנו פה איזשהו מקום כזה של אנחנו צריכים לראות איך אנחנו עושים את ההתממשקות הזאת, כי בסופו של דבר אם מישהו רוצה לתקוף למשל ארגון שיש לו שטח מאוד מאוד גדול וצריך למשל להרים איזשהו רחפן, שהרחפן יהיה access point בשביל להגיע לאיזשהו רשת, צריך לעשות איזשהם דברים שהם הרבה יותר משמעותיים, לזרוק איזה אכבר עם איזשהו malware במעלית מה שנקרא, או כל מיני פיגועים כאלה. איך אפשר להסתכל על זה, איך אתם מסתכלים בתור בעולם הפיזי על ההתממשקות הזאת ומסלול להגין עליה מהבחינה הזאת?
אז קודם כל אתה צודק ב-100% שאנחנו מנסים לנתח ארגון ולהבין איפה החולשות שלו. אז זה נכון שזה לא, שזה לא תחום המומחיות שלי, אבל כשאני יושב, סך הכל עושה את זה צוות של, של סוקרים או צוות של תוקפים, אז אנחנו ברוב הארגונים, לא בכולם אגב, רוב הארגונים הם בעולמות הטכנולוגיים, בעולמות ההגנה הווירטואלית, הם נמצאים פחות או יותר up to date למה שנהוג היום בארגון השכן להם או השכן שכן להם, עוד פעם תלוי בגודל הארגון ובתקציבים שלו. החולשה או הנקודה החלשה בכל השרשרת הזאת היא לעולם ה-human factor, לעולם. זאת אומרת, אנחנו מגלים שזה לא משנה כמה מערכות אתה עושה, ואתה עכשיו יצרן של קנאביס רפואי, והקנאביס שלך יושב גרוס בבונקר שאובי קירותיו מטר בטון, והוא נמצא מתחת לאדמה וכולי, בסוף, 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 איזשהו מישהו נותן פתח להכנסה של, של USB קלי כזה, וזה מגיע, ומישהו יודע להגיע לתוך המערכת ולבצע את ההזמנה למקום הלא נכון, או לשבש את מערכת ההזמנות, או להכניס איזשהו רנסם לתוך הארגון, ואתה רומל ובונה חומות פיזיים, ובסוף שודדים אותך, גונבים אותך, מרמים אותך דרך, דרך אותו נהג, אותה פקידה, אותו מנכ״ל שהתפתה לפתוח איזשהו, איזשהו קובץ. ולכן העולמו של הקב"ט תמיד היה עולם סזיפי, עולם קשה כזה, סזיפי, הוא עובד אל מול אותו גורם אנושי, וזה לא השתנה גם. זאת אומרת, הוא לימד אותו לפני 30 שנה לסגור את הדלת עם 3 מנעולים בקודים שונים, והוא מלמד אותו היום להשתמש בקודים שונים ולהחליף אותם אחת ל3 חודשים, והוא עושה לו פיקוחים ותרגילים, והוא מוודא 3 פעמים שהוא יודע מה שהוא עושה וכו'. ואנחנו משתדלים מאוד מאוד היום לחפש יותר ויותר כלי ניטור וכלי מעקב טכנולוגיים שיסייעו לקב"ט לבצע את אותו, את אותה עבודה סיזיפית, כי עוד פעם, ככל שהארגון גדול יותר, מורכב יותר, יש בו יותר עובדים ויש בו יותר נקודות חלשות ויותר דלתות כניסה לתוך הארגון, ועולמו של הקב"ט נהיה יותר מורכב. אבל אני רוצה להגיד עוד משהו אחד לפני כן בעניין הזה, שעדיין, אני מתחבר מה שדנית אמרה קודם, עדיין אני רואה בארגונים רבים מאוד או קבטים שזה הוכפף אליהם והם לא מבינים כלום בעולם הזה, גרוע מזה מנכלים שזה הוכפף אליהם וכך הלאה, שלא מבינים כלום בעולם הזה, וחוסר, הייתי אומר חוסר הבנה שבעצם מי שצריך לשבת בכיסא הזה זה מישהו שמבין את העולם הזה על כל היבטיו, זאת אומרת לא רק במקום הטכני שלו, של מה נותנת לי הגנה הזאת או אחרת באלמנט הטכני שלה, אלא שיודע לראות את התמונה הכוללת יותר. ואגב, אחד הדברים שאני ממליץ לקבטים ממש במצגת הפתיחה מולם, זה להשאיר את עולמם בעולמות האלה של, של סייבר, ללמוד את הנושא הזה, להבין אותו לפני שהם לוקחים עליו אחריות, או לדעת, ופה אנחנו נכנסים לעולמות של ניהול כן, ניהול לא, לדעת לנהל נכון את את האירוע הזה. אבל האתגר של קב"ט לא השתנה, מהעולמות הפיזיים לעולמות, הוא נהיה יותר מורכב, אבל הוא לא השתנה, בסוף זאת נקודה חלשה, ובסוף מדובר פה בגורם אנושי שיש לו חולשות אנושיות, ולכן אני חושב שזה מלחמה שהיא לא תיגמר אף פעם, לטוב ולרע.
אני חושב שיש לך איזשהו נקודת התייחסות מאוד מאוד ייחודית, בגלל שאתה כל כך הרבה שנים בתחום הפיזי מהבחינה הזאת, בוא תנסה אולי לעזור לנו לטוות בין השנים ככה, מתי באמת התחילו להתייחס לעניינים הסייבריים, הקברנטיים האלה, בצורה קצת יותר נכונה ומשמעותית ממה שהם היו?
אני יכול, אם אני מנסה למפות היסטורית את התהליכים בתוך השירות ובמדינה, אז אני יכול להגיד שהקו עבר באיפשהו ממש בשנות ה-2000, בין ה-90 לשנות ה-2000. אז הייתה תובנה ראשונה, אני אקרא לזה, שניתן לרדד את העולמות הפיזיים ולהעביר משאבים, כוח אדם, מחשבה ארגונית ניהולית לעולמות סייברים. אם אני אנסה
גם זה ייחודי לישראל, ממה שאני מכירה בעולם, האדפטציה המוקדמת הזאת של להבין שגם מערכות יכולות להיות מסוכנות ושצריך להגן עליהן ולהסיט קצת את המבט מעולם פיזי לעולם המחשובי. מהיכרות שלי מהתפקידים שעשיתי בשירות המדינה ופגשתי הרבה מאוד מדינות אחרות, התפיסה הישראלית הזאת היא גם הייתה מוקדמת מאוד לעומת העולם, ויש מדינות בעולם שרק עכשיו, 20 שנה אחרי, מתחילים לאמץ את התפיסה
כן,
הזאת.
כן, אבל דנית, את יודעת, יש פה יתרון וחיסרון. אנחנו במדינת ישראל, אנחנו עושים אדפטציה נורא מהירה להמון המון דברים, אבל ככה זה נשאר. ומדינות אחרות הולכות אחר כך ולומדות את הלקחים שאנחנו הפקנו, והם עושים את זה בצורה הרבה יותר מסודרת. אז יש יתרונות ויש חסרונות לשיטה הזאת.
כן, רק שגם אם יעשו את זה עכשיו מסודר, אז זה 20 שנה שלא היה להם כלום. אז אתה יודע, עדיף אדפטציה מהירה לדעתי.
את מאוד 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 צודקת. אני אתן לך, אני אמשיל לך את זה בעולמות שלי. הבטחת התעופה, אם אני חוצה את קו שנת ה-2000, כאותו קו שציירתי קודם, קו דמיוני, אז הבטחת התעופה בישראל הייתה ברמה מאוד 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 גבוהה. בסדר, בלי לפרט, היא הייתה ברמה מאוד מאוד גבוהה. ואז בשנת 2001 נתקפו התאומים. כולנו, יש חלקנו זוכרים את זה, חלקנו שכחו, חלקנו לא חיינו בשנים האלה, אבל חלק ממאזיננו הייתי אומר, אבל מה שקרה אחרי 9-11 זה שבעצם עולם הבטחת התעופה הפיזי רק קם לתחייה. אמריקאים שפכו מיליארדים על מיקון ונהלים וכו' וכו', ובעצם נכנס איזשהו מרוץ חימוש פיזי להבטחת התעופה בשנות ה-2000. זאת אומרת ש רשויות הישראליות במקומות הפיזיים החליטו לרדד את ההבטחה, אני אגיד בזהירות, העולם רק נכנס לעולם הזה של ההבטחה הפיזית בשנת 2000 או 2001, ובעצם רק באזור שנות ה-2015 וכולי, גם העולם הבין שאפשר לעבור למקומות אחרים. יותר מזה, היום אני עובד, כמו שאמרתי בתחילת הדברים, אני עובד בצרפת, ואני מבין כמה בעולמות הסייברים הם נמצאים אחורה, אני לא אגיד עשור, כי הדבר הזה זז מהר, מהר מאוד, אבל הם נמצאים אחורה, שאני משווה אותם לארגונים המקבילים שלהם, או לגופים מסחריים מקבילים ישראלים, הם נמצאים חצי דור אחורה, ולפעמים אני מופתע, אבל כמו, גם אם אני לוקח את צרפת כדוגמה, אז גם בעולמות הפיזיים, הבטחה פיזית, הם היו מאוד מאוד מאחור, ואז בשנת 2015, אם אתם זוכרים, צרפת נכנסה לסחרור של התקפות דאש קטלניות, 130 ומשהו הרוגים בבטקלן ובנובמבר 15, ובעצם מה שהם עשו בחמש שנים שעקבו את זה, 15 עד 20, זה הם פשוט התחמשו במרכאות כפולות מאוד, וחיזקו את העולמות של ההבטחה הפיזית שלהם. זאת אומרת, כן, הם נמצאים בערך דור, חצי דור אחורה בעולמות הסייברים, אבל אני גם מסכים עם רותם שכשאני נכנס היום לארגון ופורס בפניו לקחים, אני רואה כמה מהר הוא לומד. אני אספר לכם סיפור קצר מאוד. באוגוסט, ארגון שאני עובד איתו בעולמות של אנרגיה בצרפת, נשדד בצורה כלילה על ידי האקר, וגרם למנכ״ל לתת הוראת עברה של 800 אלף יורו מחשבון X לחשבון Y. משרד עורכי דין שקיבל את האימייל ורגיל שזה הדרך הרגילה לתקשר עם אותו מנכ״ל, העביר את הכסף, ושעות אחר כך הכסף התפזר והלך לאן שהלך. זה היה באוגוסט. הגענו, למדנו, ראינו, הבנו, בסך הכל מדובר באירוע פשוט לביצוע, וחזרנו לארגון הזה עם תובנות והצעות וכולי. ממש לאחרונה, עברו 4 חודשים ממקרות, והופתענו מאוד 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 מהקצב, מהמהירות שבה הם פטפצ'ו את כל מה שהם צריכים לפטשפץ', סגרו את כל מה שהם צריכים לסגור, הכניסו נהלים, הכניסו אלמנטים טכנולוגיים, הכניסו פרוטוקולים שלמים על מנת להגיע למקום אחר ממה שהם היו קודם. השאלה תמיד, האם קודם נפגעים ואז מתקנים, או שהאם לא מצליחים ללמוד קודם. רק כדי להשלים את הסיפור הזה, אני עובד עם ארגונים, במקרה הזאת חברת אנרגיה גדולה של 800 אלף יורו, זה סכום קטן יחסית במחזור שלה. אני עובד עם ארגונים בסדרי גודל דומים ואפילו גדולים. אני יכול להגיד לכם שבאותו סיבוב לפני חודשיים או קצת יותר, עברנו במספר חברות וביצענו, השתמשנו במתודה שנהוגה מאוד בעולמות הפיזיים, אנחנו קוראים לה בראי התוקף, צוות אופנסיבי שאני עובד איתו בארץ, שמגיע מצהל ומשירות המדינה, מקבל ממני ברמת שורה דומיין, שם, אימייל, לא חשוב, ומוציא לי one pager על אותו ארגון, ומצאנו נפלאות בקליר, בדארק, על אותם ארגונים, חוקי לחלוטין. ישבתי מול מנכלים ואמרתי, תשמעו, זאת הסיטואציה שלכם, והופתענו, זאת אומרת, ראינו שיש ליקס ברמת סיסמאות, וראינו נפלאות דרך הדבר הזה, דרך התקיפה הזאת. ואותם מנכלים, אותם אנשים שדיברנו עליהם לפני רגע, לא, א', לא ראיתי שהם זזים באי נוחות, וראיתי שהם בהחלט מבינים את הריסק. אני לא יכול להגיד לכם שמיד אחר כך גיליתי שהם נרתמים למהלך ומגייסים את שורותיי על מנת לסגור את אותם חורים. אני יכול להגיד לכם שהיה שם בלבול מאוד גדול, מי אחראי לזה? האם זה הייתי, הסמנכל, אותו סיסו, אם יש סיסו, האם זה חברה חיצונית בכלל שצריכה לתת להם את השירות וכולי? היה מאוד מעניין.
זה בארץ?
לא, צרפת.
מהניסיון שלי, שאני עושה סקרים למפעלים, אני עושה הרבה סקרים ממפעלים, אני תמיד יש לי את ה-10% פעילות שאני עושה, שהיא תמיד בעולם הזה של הפיזי. ותמיד אני שואל שאלות, ואני בודק אם יש מצלמות, ואני בודק אם יש תיעוד, אם יש אפשר להיכנס, אי אפשר להיכנס, פרוקסימיטי, לא פרוקסימיטי, את כל הדברים האלה. שזה מבחינתי משהו שאני עושה, מה שנקרא על הדרך, למרות שאני לא מומחה גדול בזה, יש את האבנים הבסיסיים שאני עושה. ואז אני מתחיל לשאול אותם פעולים שאלות שהם יותר בתחום של ה-social engineering, נשאל, נדבר על זה ככה. ואז אני פתאום אני מגלה שבמדינות אחרות, בייחוד בעולם של דרום אמריקה, בייחוד במדינות שהמדינה היא לא מדינה עולם ראשון, אלא מדינת עולם שלישי או מקומות כאלה, העניין של social engineering הוא הרבה יותר גדול ומשמעותי. ואני אספר סיפור למשל. אחד הלקוחות שלי בא ואמר לי שהם מקבלים לפחות פעם או פעמיים בחודש שיחת טלפון ממישהו שמתחזה לאחד המנכלים, לאחד המנהלים הבכירים, שהוא נתקע בדרך, הוא נתקע בלי ארנק, הוא צריך רק שיעזרו לו עם איזה משהו, שישלחו לו כסף לאנשהו כי הוא תקוע באיזשהו מקום. לפעמים זה עובד, לפעמים זה לא עובד. מאז שעשו איזשהו נועל בחברה, הדברים האלה פחות עובדים, אבל כסף יצא מהחברה. בסופו של דבר, כסף יצא מהחברה. יש סיפורים נורא גדולים מחברה, אני חושב, מאנגליה, מלפני איזה שנתיים, משהו כזה, שהצליחו לגנוב להם באזור ה-20 מיליון דולר, רק מהבחינה של מישהו התקשר לחברה, עם משנה קול, שהכל היה כמו של המנכ״ל, ופשוט לקח כסף. המון המון כסף. איך אנחנו באמת מוצאים את עצמנו במקום הזה? כי זה, מהבחינה הזאת, זה לא סיסו קלאסי, זה יותר הולך לכיוון של קבעת, אז איך אתם נמצאים שם? איפה אתם סוגרים את הלופים האלה?
רק פרוטוקולים. אני התחלתי בזה שאמרתי שתפקידו של הקבעת הוא סזיפי ומתסכל בהרבה מאוד מקרים, כי אני מוצא את עצמי, הרי בסוף, ברגע שמדובר בגורם האנושי ולא באפס אחד, שחור לבן, איזושהי מכונה שיודעת, אז מה שיש לך לעשות זה לתדרך, לתרגל, לבקר. זה מה שנשאר לך לעשות, וחוזר חלילה, כי כל הזמן יש עובדים חדשים ונהלים חדשים ושיטות פישינג חדשות וכו' וכו'. ולצערי הרב מאוד מאוד, למרות שלפעמים אתה מגיע לארגון ונראה לך שהמודעות היא מאוד מאוד גבוהה, הם נופלים בתרגילים מאוד מאוד בסיסיים, מאוד בסיסיים. קח את ציינת את אותו עכבר שמתרוצץ במעלית, אני עושה עשרות תרגילים כאלה, ואני כל פעם אומר, אין מצב, מנהל, אני עכשיו הגעתי לארגון יחסית גדול שמנהל עשרות קניונים בעולם, פרטי, והוא היה בתהליך מיזוג עם חברה אחרת, מארץ אחרת, עם מיזוג ענק ברמה של מיליארדים, ופיזרתי בארגון במהלך אותו סקר USB, והיה כתוב עליו רשימת המפוטרים. ואמרתי לעצמי, די, כאילו זה תרגיל שמצא את עצמו, אין מצב שאנחנו בשנת 2021 וזה יעבוד, אין שום סיכוי שבעולם. והיה מין בדיחה כזו בצוות, סתם זרקנו 10 USBs ולא לא 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 לא, ואתה לא מאמין כמה מהם היו בתוך בשעה או שעתיים אחר כך, כמה מהם היו בתוך המחשבים. אתה לפעמים אתה לא מאמין, אתה אומר, לא יכול להיות שאני שזה המצב.
עד כדי כך בני אדם הם...
שמו, אני אתן לכם סיפור אחר. עשיתי מצגת לחבורה מאוד מכובדת של מנהלי אבטחה. זה ארגון שנקרא CNCC, זה הארגון הלאומי להבטחת קניונים בצרפת. ישבו בקהל, אני יודע, 30 איש או משהו כזה, ובסוף, בתמימותי, אני מודה, בסוף ההרצאה, יש כזה נהוג לתת כזה, איזושהי תשורה על הקהל שהשתתף, והרעיון היה שישב איזשהו כרטיס עיקרון עם המצגת שהרגע הם ראו בשתי שפות, ועם הלוגו שלנו על הדבר הזה. ו-out of 30, מתוך 30-34 משתתפים, שניים ניגשו אליי וגם בנימוס צרפתי אופייני ואמרו לי, תשמע, זה יהיה בטוח לקחת ממך את מה שאומר שהרוב המוחלט של החבר'ה שם, שהם אנשי הבטחה, הם מאוד מנסים וותיקים בעולמות הפיזיים, לא פחדו כן התפתו לקחת את אותו
דווקא בסיפור
המחלט.
הזה יש את הסיפור המפורסם על זה שדרום צפון קוריאה עשתה מחווה בדרום קוריאה והביאה המון המון עיתונאים והמון המון אנשים מהרבה מאוד המקומות בחול, פיזרה שם המון המון USB'ים שכולם חשדו שהולך להיות שם איזה משהו, מיטב המעבדות בעולם לקחת את אותם USB'ים שקנו בשקל וחצי הצפון קוריאנים ובסוף זה היה פלוף אחד גדול כי לא היה שם כלום. אז כן, זה נכון שהגענו לזה. אני חייב להגיד, כשאנחנו מדברים על סושיאל אנג'ינירינג, חייבים להגיד את השם. יש שם אחד שמתוסס מעל הכל, הוא המציא את השיטה, אבי השיטה, קוראים לו קווין מיטניק. יש לו גם ספר שהוא כתב, אני מנוי שלו בלינקדין, מקבל ממנו כמו מברידים, אני חולה על הדברים שהוא ממציא ומה שהוא חושב. ודרך אגב, הוא עושה היום דברים שונים לגמרי בנושא טכנולוגיה, שעם סושיאל אנג'ינירינג, הוא לקח את זה למקומות מאוד מאוד מיוחדים. העולם הזה הוא באמת מיוחד, אבל בוא נסכם את זה בצורה אחרת. דרור, בוא תספר לנו איזשהו סיפור מעניין שהוא שווה לספר אותו, מה שנקרא.
התקלת אותי, אני מנסה לחשוב על העולמות שמתממשקים לנו ולבחור משהו שאפשר לקחת אותו הלאה מעולמו של קבט. תן לי דקה, אני ממש לא... התקלת אותי, רותם. האמת שאני מנסה לחשוב, אתה יודע, להביא סיפור שהוא רלוונטי לשיחה בינינו.
אני רק רוצה לשים פה על השולחן, שאני, רותם הקטן, הצליח להתקיל איש מודיעין וקבט בדימוס. אני רק רוצה להגיד את זה, שם את זה על השולחן.
אני אקח אותך היינו בשוק הצרפתי, אנחנו עובדים עם ארגון מאוד מאוד גדול ועשיר שמתעסק בהפקת אירועים, והצענו להם את שיטת הבדיקה שלנו, וללא מחויבות הצענו להם להשיב צוות אופנסיבי ולבדוק את הרשתות שלהם ללא שום, זאת אומרת, ישבנו קליר דארק דיפ, לא ביקשנו מהם שום סיוע פנימי, הכל היה חוקי, חיצוני ומרחוק, לא היה פה מעורב שום דבר אחר. והופתענו לגלות שני דברים מאוד מאוד מעניינים. אחד זה שאני למדתי באותו אירוע מה זה HTTP ו-HTTPS, וה-S הזה הוא כל כך טרוויאלי עבורי, אני רואה אותו בכל מקום, שהיה נראה לי שאין מצב שיש ארגון שלא יצרף את ה-S הקטנה הזאת לתוך הארגון שלו. והדבר הראשון שראינו כשניגשנו לדומיין של הארגון הזה זה שהוא לא מובטח, ואז שאלתי את אותו מנכ״ל במעמד הצגה של הדברים, תגיד, יכול להיות שאתם לא מובטחים? אז המנכ״ל, כמוני אגב, לא ידע בכלל מה ההבדל בין שני האירועים האלה, וככה הסתכל עבר איש ה-IT שלו, ראיתי אותו ככה באי נוחות בכיסא, ואז הסתבר שהרי זה ארגון הפקה גדול מאוד בינלאומי, מיליארדים, שיש לו אירוע מרכזי פעם בשנה של 3 שבועות, והוא חייב לתת גישה לצלמי עיתונות וצלמי צוות על מנת להיכנס לתוך ה... והם פשוט הסירו את ההבטחה על מנת להתגבר על המכשול הזה, מה שאומר שהארגון פרוץ במשך שנה שלמה בגלל אותו אירוע או בזכות אותו אירוע של 3 שבועות. והנושא השני שהיה יותר מרתק בעיניי לפחות, זה שבמהלך החיפוש גילינו שיושב להם בתוך אחד השרתים באופן חי מישהו וקורא מונרו, קונה כסף וירטואלי, ואני יושב מול זה ואני אומר, תשמע, לא רק שאתה פרוץ, אלא נראה לי שמישהו שם יושב וגם זולל לך מהחשמל בארגון, וזה היה אירוע. אתה מנסה להמחיש בעצם הסיפור הזה של בראי התוקף או להושיב צוות אופנסיבי מול ארגון, אתה מנסה להמחיש לו כמה הוא פרוץ. ואם אני חוזר אחורה למצבו של השוק האירופאי לעומת הישראלי וכו', אז אני חושב שזה ממחיש מצוין את האירוע. הוא פרוץ מאוד, הוא פרוץ לרמה שלא מתבצע שם, לא מתבצע שם שום ביקורת. מדובר בארגון מאוד מאוד מכובד, מאוד מאוד עשיר, שלצערי לא השקיע את המשאבים הנכונים בעולמות של 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 הגנה. והאמת שהדוח שלו היה כל כך חמור שממש ביקשתי פגישה דחופה, כי ראינו שהמצב שם באמת 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 קשה. אנחנו בתהליך של עבודה איתם, אבל יש שם רמה של עדכוני גרסה.
אני אגיד לך את זה אף פעם, הבעיה היא אף פעם לא טכנולוגית, זה אף פעם לא בעיה טכנולוגית. אם יש לך את ההצפנה, אם יש לך את ה-HTTPS, או אם יש לך את הדברים האחרים, הבעיה היא לא טכנולוגית, היא אף פעם לא הייתה טכנולוגית. הבעיה שלנו ברוב המקרים, ברוב מוחלט של המקרים, זה people ו-process. אין לנו תהליכי הבטחת מידע, ואין לנו ידע לתת לאנשים לעשות אותם, ולהבין אותם. אלה בדרך כלל הדברים. הטכנולוגיה זה מה שנקרא, זה בספרה של הספרה של הספרה של הדברים. ולכן אני לא מתרגש מעניינים של טכנולוגיה, אני כן מתרגש מזה שחברות מזלזלות בתהליכי הבטחת מידע ולא שמים שם את הדגש שלהם. אני חייב להגיד שהיום, באופן מקרי ביותר, הייתה לי סשן עם לקוח בינלאומי, שהם לוקחים את עצמם בצורה מאוד מאוד משמעותית, ממש משסנים מותניים וממש נכנסים לכל הסקופ הזה של הבטחת מידע, ולהטמיע תהליכים של הבטחת מידע, גם לא תהליכים קלים ופשוטים, אלא תהליכים גדולים ומשמעותיים, שוכלים להכביד להם גם על העבודה, אבל עם הבנה מאוד בסיסית שזאת הדרך היחידה האמיתית להגיע להבטחת מידע ברמה גבוהה, עם רמת בשלות גבוהה. דנית, מה את אומרת?
אני הופתעתי אגב, משפט אחד.
משפט אחרון?
הופתעתי שהרי זה ארגונים מאוד מאוד עשירים, והמחשבה הראשונית הייתה, מה אתם חוסכים פה, ומסתבר שזה, אין פה אלמנט של חיסכון, יש פה או בורות, או עצלנות. שוב חזרנו לגורם האנושי, ולצערי זה דומה מאוד להבטחה הפיזית, גם שם זה או בורות או עצלנות.
זה ממש ככה. אז דנית, מה את אומרת? אנחנו...
הגענו לשלב השאלה
הזה. הגענו לשלב השאלה הזה, איזה כיף.
חיכיתי בסבלנות.
איזה לחץ. מקווה שיהיו לי תשובות לשלב השאלה הזה, התקלתם אותי קודם ולא היו לי תשובות.
אתה חייב שיהיו
לשלב השאלה הזה, אנחנו נשאל אותך סט של כמה שאלות, אנחנו נבקש שתענה עליהם בצורה קצרה, משפט, גמילה, משהו באזור הזה. אנחנו מבינים את הקונסטלציה שאתה לא איש סיסו ואתה לא איש הבטחת מידע, אלא אתה מגיע מכיוון הקב"ט, אבל דווקא את ההתייחסות הזאת זה נראה לי שאולי יהיה מעניין למאזינים שלנו. אז יאללה, בוא נתחיל.
שיהיה לי בהצלחה. כן, מוכן. מוכן ומזומן.
טוב, אז דרור, מה בעיניך הוא האתגר הכי משמעותי במקצוע של הסיסו?
ניהול המשאבים וניהול נכון שלהם מבחינת סדרי עדיפויות, תגש קצת משאבים וכולי.
אם היית יכול לאחרים רגע לפני שהם הולכים להיות סיסו, מה הדבר הכי חשוב שהם צריכים לדעת?
לדעת לעבוד עם בני אדם, להיות אנשים. יש נטייה לאנשי הסיסו שאני נפגש, אתם אנשים מאוד נחמדים ואפילו מצליחים לדבר עם איש כמוני שהוא ממש לא טכנולוגי, אבל זה לא המקרה בחלק מהמקרים.
סיסו שאין לו כסף, על מה בעיניך הכי חשוב שהוא יוציא את התקציב שלו?
כוח אדם, אימון, תרגול, בקרה וחוזר חלילה. זה החוליה החדשה.
נראה לי שאני יודע את התשובה לפני שאני שואל את השאלה, אבל סקר סיכונים או פיטי?
אני חוזר לשאלה הקודמת בנושא תקציב. אני חושב שיש שלב אחד לפני פיטי ולפני סקר סיכונים שקוראים לו תקיפה בראי התוקף. אתה יכול לקבל וואן פייג'ר בחינם שייתן לך תמונה מאוד מאוד, איזשהו אוברוויו ראשוני על הארגון שלך לפני שנכנסת לסקר סיכונים ואפילו לפני שנכנסת לפיטי. קיבלת בחינם תמונה.
בעיניך איזו הסמכה הכי חשוב שתהיה לסיסו?
וואו, אני רואה בתפיסת העולם שלי סיסו הוא מנהל, ולכן אני חושב שההסמכה הקריטית של סיסו היא בניהול ולאו דווקא במערכת כזאת או אחרת. המערכות כל הזמן משתנות ומשתדרגות.
איך נצליח להביא עוד נשים לתחום?
וואו. קודם כל, אני מזמר, אתה יודע, מהיום שהתחתנתי, זה היה לפני 30 שנה, אני מעריץ את האמין הנשי, ואני חושב שצריכים להתחיל לגייס אותם, לראיין, לגייס ביתר סט. הן טובות, מעולות, יותר מאיתנו. יושבת ומאזינה לנו פה מהצד מישהי שמנהלת אותי באופן אישי, ואני חייב להודות שמה שאני יודע הוא הרבה מאוד בזכות האינטגרציה הזאת איתה.
אפשר להגיד את השם, זאת אושרת.
אושרת, אושרת, אושרת אהובתנו.
מה בעיניך נקודת החולשה הכי גדולה של משק הסייבר בישראל?
נראה לי שזה הוא חסר מיקוד, מכיוון שהמרחב הוא כל כך גדול ווירטואלי שמאוד מאוד קשה למקד אותו. אני רואה גם בארגונים שגם ששם קיימת הנחיה וקיימות סדרי עדיפויות, עדיין חסר מיקוד. אני חושב שצריך לנסות למקד את הסיפור הזה, והגדרה שדיברנו עליה קודם על קריטיות גם בארגונים שהם פרטיים, נראה לי שזו התחלה טובה.
אז איך אתה חושב שתחום הסייבר ייראה עוד 5 שנים?
תראה, אני רואה מה שקורה בשנים האחרונות, כל עולם הפשיעה, הכניסה של הקריפטו לחיינו, שזה מימון הפשיעה ומימון הפעילות האנונימית ברשת, והוא הולך ומשתת, זאת אומרת, זה משהו שעולה, יש היום hacker to hire, זאת אומרת, אתה יכול לזכור לך hacker לטובת פעילויות כאלה ואחרות, עולם קשה ומורכב, אתגר מאוד 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 משמעותי לכל מי שנכנס לעולמות. לא מקנה בילדיכם הסיסויים או בנכדיכם הסיסויים, הולך להיות להם חיים מאוד מאוד קשים.
אוקיי, נראה לי הולך להיות מאוד מאוד מעניין, בעיקר בתחום המטאברס והעולם וה-AR שהולך להיכנס לנו ככה בכל מקום. אני חושב שאחד הדברים המטורפים שהיו לנו בשנים האחרונות ולא שמנו לב כל כך, זה כל העניין של המשקפיים של גוגל, שאנשים כתבו אליהם אפליקציות שמספיק להסתכל על בן אדם, אתה כבר מקבל את התמונת פרופיל שלו בפייסבוק ובלינקדין וכל מיני פרטים חשופים עליו, ואנשים הסתובבו ברחוב והצליחו להוציא את האנשים מהאנונימיות הטבעית שלהם רק מלהסתובב ברחוב ולהסתכל עליהם. ויש פה עולם שלם שאנחנו הולכים להגיע אליו, שאני חושב שהולך להיות מאוד מאתגר, מאוד מאוד מאתגר, באמת מאוד מאתגר, בלתי ניתן לעצירה.
אין אנונימיות, תשאל ארגוני ביון בעולם, ההתמודדות האמיתית שלהם היום היא באיך פועלים במרחב
התחרותי
בעולם, התחרותי בעולם שהוא חסר אנונימיות.
אני חושב שארגון ביון היום מגיע לנקודת מצב בעייתית, שאם פעם הוא היה בא ואומר אני יכול להגיע לכל מקום, היום הוא מבין שהוא מגיע לכל מקום אבל הוא לא היחידי.
הוא לא היחידי, הוא לא הראשון, ויכול להיות אולי בכלל שבמקום לעשות התחרות הזאת צריך שתף פעולה, אבל אני חושב שזה נושא שלם לפודקאסט בפני עצמו.
אני חושב שהיום אפילו אפשר לבוא ולהגיד שארגון ביון שמתחיל להעביר מידע ומתחיל לחשוף בעצם מידע ממקום שלא היה, יש גם חשש שמידע גם יש התערבות באמצע, ועכשיו חושפים אליו מה שרוצים לחשוף אליו. העולם היום מתפתח במקומות אחרים, אני חושב שזה אפשר לעשות רק על זה תוכנית שלמה. אבל בכל אופן, דרור, נורא נורא נעמת לנו, הייתה תוכנית מאוד מענה, חייב לציין.
אני מודה לכם מאוד. מאוד מאוד מודה.
תודה רבה שהגעת.
ואתם עושים, אתם מנגישים סייבר לאנשים כמוני, שזה נפלא, ובעברית שזה נפלא כפליים, ואפילו הסכמתם לארח אותי, שזה נפלא בפעם השלישית.
אז תודה רבה שהגעת.
העונג שלנו.
ותודה רבה גם לך, דנית.
ותודה לך, רותם. בעוד פרק של מדברים סייבר.
הצצה אל מאחורי הקלעים של עולם הסייבר. ביי, דנית.
ביי.